אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 26 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם.
Look at your screen right here. That is the Francis Scott Key Bridge collapsing into the water. This happening just around 1:30 this morning. We are hearing reports that at least 7 people and several vehicles have fallen into the water below.
טרגדיה בארצות הברית, הגשר השלישי בגודלו בעולם קרס. בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד התנגשה ספינת מסע בעמוד גשר פרנסיס סקוט קי. מעריכים כי רבים שהיו על הגשר נפלו למים. מתיחות קשה בין ישראל לארצות הברית לאחר החלטת וושינגטון לא להטיל וטו על החלטת מועצת הביטחון של האום הקוראת להפסקת אש. ראש הממשלה בתגובה מבטל את המשלחת לוושינגטון לתאום הפעולה ברפיח. דובר המועצה לביטחון לאומי ג'ון קרבי אומר, ההחלטה של מועצת הביטחון איננה מחייבת.
It's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. And we get to decide what our policy is. The Prime Minister's office seems to be indicating through public statements that we somehow changed here. We haven't. It seems like the Prime Minister's office is choosing to create a perception of daylight here when they don't need to do that.
אין להחלטה שום השפעה על ישראל ועל יכולתה להמשיך לרדוף אחרי חמאס. אנחנו בוחרים את מדיניות החוץ שלנו. הצהרת ראש הממשלה כאילו שמשהו השתנה במדיניות שלנו איננה נכונה. נראה כאילו ראש הממשלה בוחר לייצר מצג של פער בין הצדדים, והוא לא צריך לעשות את זה. הבוקר נמצא בוושינגטון שר הביטחון יואב גלן. נשיא רוסיה פוטין מתחיל לשנות גרסאות באשר לנסיבות הטבח באולם הקונצרטים בסוף השבוע. היום הוא כבר מודה שגורמי אסלאם קיצוני עומדים מאחורי המעשה, אבל ממשיך לפזר רמזים כלפי המערב ואוקראינה. אנחנו יודעים שהפשע בוצע בידיהם של אסלאמיסטים רדיקליים, אבל למיטב המודיעין שלנו, יש גורמים שהשפיעו על המחבלים. בניגריה חוגגים את שחרורם של 137 ילדים תלמידי בית ספר שנפלו למשך שבועיים לידי כנופיות. השלטונות לא מיהרו להפגיש אותם עם ההורים. אחרי הכל, מפגש עם הפוליטיקאי אובסני, מושל קדונה לפוטו-אופ, חשוב כנראה יותר.
As a government, our most important responsibility is the protection of lives and properties of our citizens. That is why we're here. That is why we're in government.
היום הילדים כאן ויהיו עם בני המשפחה וההורים בקרוב. זה הדבר החשוב ביותר. כממשלה, האחריות הגדולה ביותר שלנו היא להגן על חיים ורכוש של אזרחים. משום כך אנחנו כאן, ומשום כך אנחנו הממשלה. וגם...
Nor everybody else, we're alone now. Suddenly I'm hidden, it's the darkness of the dawn.
אמר הבריטי ג'יימס בלייק אומר כי הגיע השעה שאולפני התקליטים יממנו טיפול רגשי לכל האומנים שלהם. חברות ההפקה מרוויחות מטראומות רגשיות של אומנים, לכל הפחות הן יכולות לעזור לאותם אומנים להתגבר עליהן. יש להם אינטרס גם כלכלי בבריאות הנפשית של האומן, והגיע השעה שיממנו אותה. השעה הבינלאומית שעורך חמות שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום גם ליוסי תנורי שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בעדכון על מה שנראה כמבוי סתום במגעים לשחרור חטופים. שלום לכתבתנו המדינית גיל כהן.
שלום שלום.
כן, זה נראה כן. כאילו שזה לא מתקדם לשום מקום, למרות שהצוות, צוות המסע ומתן עדיין בשטח, נכון?
אז כך, בכירי צוות המשא ומתן חוזרים לישראל בשעות אלו, אבל יש עדיין נציגות ישראלית על אדמת קטר בדוחה. המגעים, כך אומר לנו גורם זר שמעורב בשיחות, הוא אומר שהמגעים הללו עדיין נמשכים, שחלק מהצוות הטכני, כך הוא מגדיר את זה, של המשלחת הישראלית, נשאר בדוחה בקטר, אבל בישראל מציירים תמונה יותר קודרת. לשכת ראש הממשלה אפילו אומרת שעמדת חמאס מוכיחה שהוא לא מעוניין בהמשך המסע ומתן, וגם קושרת בין תשובת חמאס לבין החלטת מועצת הביטחון. בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה היום בשעה מוקדמת יותר נמסר שזו עדות מצערת לנזק של החלטת מועצת הביטחון. דובר משרד החוץ הקטרי, צריך לומר, שלל זאת ואמר שלהחלטה לא הייתה השפעה מיידית על השיחות. כך או כך, כרגע לפחות לא ניכר שיש התקדמות במסע ומתן, מבוי סתום, כך מגדירים זאת גורמים ישראלים. וזה חשוב כי לפחות כרגע, רן, התמונה היותר אופטימית מצטיירת בקרב שיחות שאני מקיימת עם גורמים זרים, שאומרים לא נסתם הגולל, יש עוד מסע ומתן, יש עוד צוותים, יש עוד על מה לדבר, לבין ישראל, לשכת ראש הממשלה וגורמים נוספים שמעורים בשיח המסע ומתן, שאומרים לא רק שראש המוסד הורה לבחירי הנציגות הישראלית לשוב לישראל, אלא שלפחות כרגע חמאס מראה שהוא לא מעוניין בהמשך המסע ומתן. כך או כך, היום פגישה של שר הביטחון גלנט עם ראש ה-CIA, מן הסתם תעסוק בעיקר בזה, במגעים. ויהיה מעניין לראות ראשית האם ארצות הברית תנסה להטיל את כל כובד משקלה על הסוגיה הזאת, או שבאמת, כפי שאומרים בישראל, חמאס לא מעוניין, ולכן המגעים הללו לא רק הגיעו למבוי סתום, אלא אולי גם הסתיימו.
ובינתיים, כמו שזה נראה כעת, הולכים לאיזושהי פעולה ברפיח, בהיקף כזה או אחר. בואי נשמע דברים שאומר היום נשיא המדינה יצחק הרצוג. הנה.
הכל מתחיל ונגמר ביחיא סינואר. הוא שהחליט על טבח השבעה באוקטובר. הוא שמחפש מאז לשפוך דם של חפים מפשע. הוא ששואף לחמם את הגזרה האזורית, לחרב את הרמדאן, לעשות הכל כדי לחרב את החיים המשותפים בארצנו ובאזור כולו, לסכסך אותנו בתוך עצמנו ועם העולם כולו. ישראל עושה כל מאמץ כדי להשיב את החטופים הביתה, עושה כל מאמץ בדרכים רבות ומגוונות. בסופו של דבר, אין ברירה, צריך להמשיך במלחמה וצריך להביא את סינואר חי או מת, כדי שנוכל לראות את החטופים בבית.
גילי כהן, כתבתנו המדינית, כמה עמוק המשבר בין ישראל לארצות הברית, והאם זה בר תיקון בכלל?
תראה, בר תיקון, אני מאמינה שיחסי ישראל וארצות הברית ידעו מורדות יותר משמעותיות, נשים שנייה את הדברים בפרופורציה, פולארד כמשל, אבל זה, אין ספק שהיחסים הראויים והמשבר הזה זה סי, בטח בזמן מלחמה, בטח החלטה כזו גם של ישראל, בעצם לאמר סיכום שסוכה מראש בשיחה בין נתניהו לבין הנשיא ביידן, בדמות הוצאת המשלחת הישראלית שנשארה בארץ, לבין ההחלטה של ארצות הברית שלא להטיל וטו, משהו שהיא הקפידה לעשות בכל החלטה שחשובה לישראל בזמן המלחמה. גורמים שאני מדברת איתם מגדירים את זה ככרטיס צהוב למדיניות הישראלית. נדמה לי שאם צריך לצרף לזה גם את הדברים והפגישה המתוחה של שר החוץ האמריקני בלינקן כשהיה פה בסוף השבוע, גם את הדברים של קמלה אריס לרשת ה-ABC, הכל ביחד מאותת היטב לאן ארצות הברית חותרת, והכיוון הוא לא רפיח, אגב, אם אתה שואל גורמים אמריקנים, הכיוון הוא צעדים או התבטאויות או מעשים שיבהירו לישראל שארצות הברית מתנגדת לקו שבו היא נוקטת עד כה.
גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה.
תודה רבה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
אתה שוחחת אתמול עם ג'ון קרבי, הדובר המועצה לביטחון לאומי, והם אמריקנים די מודאגים מהעמדה של ישראל, ובעיקר מההתבטאויות שמעידות על פערים מאוד גדולים בין הצד האמריקני לצד הישראלי.
זה לא סוד שיש, שהפערים האלה בהחלט קיימים, ומה שהאמריקנים בעצם מנסים לעשות זה, כמו ששמענו מגילי, הם מנסים להעביר את המסר הזה לישראל בכל מיני דרכים עד כמה שאפשר. אגב, אחת הדרכים כמובן הייתה האיתות המאוד ברור הזה שהם ישמעו אתמול במועצת הביטחון של האום, כאשר הם נתנו להחלטה לעבור. בוא נשמע רגע את רגע ההצבעה ואת התשואות של הקהל שם.
The draft resolution has been adopted as resolution 27-28-2024.
עכשיו, צריך לומר, זה לא דבר מקובל שאנשים מוחאים כפיים להצבעות במועצת הביטחון. זה מראה עד כמה הצעד האמריקני הזה היה דרמטי במובן הזה שהיא בפעם הראשונה שחררה ואמרה, אנחנו לא ניתן לישראל את מטריית ההגנה הדיפלומטית המלאה, אלא נשחרר קצת במקום שאנחנו חושבים שלא יזיק יותר מדי, אבל בהחלט יכול לעבור.
אבל אז הגיעה סנקציה הישראלית, התבטאות חריפה בעצם של ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה שלו בעצם לא לשלוח את המשלחת. איך מתייחסים לזה שם בארצות הברית? עד כמה זה מעמיק את המשבר?
די בחומרה. חייבים להגיד שהאמריקנים, גם בשיחות פנימיות וגם בהתבטאויות פומביות, לא הסתירו לא את מורת הרוח שלהם מהעניין הזה ולא את ההפתעה שלהם. ובהקשר הזה בוא נשמע דברים שאמר ג'ון קרבי אתמול בתדרוך לעיתונאים.
We're kind of perplexed by this. The Prime Minister's office seems to be indicating through public statements that we somehow changed here. We haven't. And we get to decide what our policy is. It seems like the Prime Minister's office is choosing to create a perception of daylight here when they don't need to do that.
משרד ראש הממשלה מנסה ליצור רושם כאילו יש איזשהו הבדל בינינו כאשר הנושא הזה בכלל לא קיים, ומה שהם אמרו בתדרוכים יותר סגורים זה ישראל משתמשת בפוליטיקה פנימית כאן, זה בכלל לא קשור לאמריקאים, זאת הטענה שלהם. בפועל, מה שהם עושים, הם אומרים, אוקיי, אז דרמר והנגבי לא יבואו, זה מאכזב אותנו, כי זאת הייתה ההבטחה של נתניהו לביידן, אבל גלנט פה, והוא האיש שבסופו של דבר עומד בראש מערכת הביטחון, ולכן בשיחות איתו הם כן דנים בנושא הזה של רפיח, נושא שעדיין לא נפטר, וספק אם הוא ייפטר בקרוב. גורמים שמעורים בשיחות של גלנט אומרים, תראו, ההתרשמות הייתה שהאמריקנים לא רוצים להגביר את הלהבות, הם רוצים דווקא להנמיך אותן, ויכול להיות שזה מסר חד שהם שולחים, אבל השורה התחתונה היא שאין באמת התקדמות בנושא הזה של רפיח. גלנט מציג תוכניות, דרמר ונגבי לא יהיו פה כדי להציג את התוכניות, אבל מבחינת הפערים הם מאוד מאוד משמעותיים עדיין.
אז מה מנסים עכשיו האמריקנים בעצם לעשות? גם הפגישה שהייתה להם עם השר גנץ, גם הפגישה עכשיו עם גלנט, מה זה ניסיון אולי לתקוע איזה טריז בתוך הממשלה הישראלית, ניסיון לקרב את הגורמים שמקיפים את ראש הממשלה יותר לעמדה האמריקנית?
הם אומרים שלא, הם אומרים אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה פנימית, אנחנו נפגשים עם בני שיחנו באשר הם, אבל בפועל ברור שבתוך המגוון הזה של הדעות בממשלה, האמריקנים בוחרים להם את אלה שנוחים להם יותר לעבוד איתם, אלה שנחשבים פרגמטיים, אלה שמוכנים להקשיב. ברור שגלנט בא כאיש מקצוע, הביקור של גנץ לפני זה היה מאוד ברור כאיזשהו איתות פוליטי, והם משתמשים גם בכלי הזה של מי מקורב ומי מרוחק, מי מזומן, מי זוכה להזמנה לוושינגטון ומי לא, כחלק מחבילת הלחצים המאוד עדינים האלה, צריך לומר, של ארצות הברית על הממשלה בישראל. זה לא איזשהו ניסיון אמריקני להוביל להפלת הממשלה של נתניהו, ואנחנו צריכים גם להזכיר תמיד שבניגוד לסנאטור צ'אק שומר, הממשל כל הזמן הדגישו שמי שיחליט על בחירות בישראל זה רק הציבור הישראלי.
אבל האמריקנים מתכוונים לעזור לציבור הישראלי, כך זה נראה לפחות כרגע, לעודד מהלכים, כן.
מתכוונים להראות לציבור הישראלי מי חביב עליהם ומי לא.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, ערן.
ושלום לפרופסור גבריאלה שלו.
שלום, ערן.
לשעבר שגרת ישראל לאום. בואי קודם נשמע אולי את חוות הדעת המשפטית שלך בנוגע להחלטה אתמול במועצת הביטחון. האמריקנים אומרים, מדובר בהחלטה לא מחייבת, יש גם פרשנויות אחרות. מה דעתך?
דעתי שהאמריקנים צודקים. ההחלטה הזאת היא בגדר פרק 6 ולא פרק 7 של הצ'רטר של האום, ולא מלוות לה סנקציות או אמצעים של אכיפה. עדיין יש בה המון נזק, נאמר כך.
מה הנזק?
הנזק הוא הסחף שנגרם למדיניות הישראלית, לממשלה בישראל, ליחסים בין ישראל והעולם, גם האו"ם וגם ארצות הברית. היום, בניגוד לדברים שנאמרו קודם לכן, אני חושבת שזה שפל שלא ידענו כמותו. מאז שהאו"ם הוקם ומאז שאני זוכרת את יחסי ישראל והמעצמה הגדולה והחשובה בעולם, ארצות הברית.
ועכשיו אנחנו רואים איזושהי פעולת, לא נקרא לזה נקם, אבל תגובה של ראש ממשלת ישראל נתניהו, אותה החלטה שלא לשלוח את הצוות לוושינגטון. יכול להיות שהסימון בכל זאת ייפול שם בבית הלבן?
אני חושבת להפך. אני חושבת שהפעולה הזאת, אם הייתי אומרת שהיא ילדותית, אז אני חושבת שזה לא מספיק מתאר אותה בצבעים הנכונים שלה. טוב, אני אחזור על האמרה האלמותית של הנרי קיסינג'ר, שלישראל אין מדיניות חוץ, יש מדיניות פנים. נתניהו משתמש באירוע הזה ובמשבר הקשה הזה בינינו ובין העולם, בגלל מה שקורה בעזה, כדי לשפר את מעמדו כמי שמגן על ישראל. אני חושב שזה לגמרי מיותר. הצעד הזה היה מיותר לחלוטין.
תגידי, אי אפשר להגיד את ההפך, שאולי ביידן מנצל עכשיו דווקא את נתניהו לקראת הבחירות, בניסיון אולי לשפר עמדות מול הגורמים היותר פרוגרסיביים בעם שלו, ולנסות להוכיח שהוא גוער בישראל ואולי שולט בראש הממשלה שלה?
תראה, אני לא יכולה להתערב, לא במדיניות.
גם לאמריקנים יש מדיניות פנים, כן.
נכון, נכון, נכון מאוד, אבל אני חושבת שביידן עשה הבחנה מאוד מאוד נכונה, שאנחנו אפילו עוד לא הפנמנו אותה עד הסוף, בין ממשלת ישראל ובין העם היושב בציון. ואני חושבת שהם מראים את זה על כל צעד ושעל. הם עובדה שגם אתמול הם נמנעו מההחלטה, הם לא הצביעו נגדה, הם לא הטילו וטו, שזה דבר באמת נדיר.
למעשה כן הצביעו נגדה, אבל לא הטילו וטו.
הם נמנעו, נכון, נכון. אבל אתה יודע, מול 14 חברות במועצת הביטחון, שזה בעצם נציגות של העולם כולו. ומה לעשות, העולם היום נגדנו, ואני מנסה לומר לא נגדנו, אלא נגד הממשלה, שלא כל הציבור, או חלק גדול מהציבור, לא מסכימים עם המדיניות שלה. תראה, בשעות האחרונות, שכחנו בכלל שיש לנו 134 חטופים. ובעצם, ברגע ששמעתי את ההחלטה ואת התגובה של ממשלת ישראל ושל ראש הממשלה, הבנתי שזה גוזר, אני לא רוצה לומר במילים קשות, אבל זה גוזר את דינם של החטופים. כי נכון שארצות הברית קראה להחזיר את החטופים, אבל כלפי מי? כלפי החמאס. אין עם מי לדבר שם. זאת אומרת, מה שאנחנו היינו צריכים לעשות זה לא לצפות שהאמריקאים יעשו את הדברים האלה, אלא אנחנו היינו צריכים כבר מזמן, ממשלת ישראל, להחזיר את החטופים ולהישמע לעצות הידידותיות שהופכות להיות קשות מיום ליום של ארצות הברית ואפילו גם של האום.
תגידי, כמה להערכתך זה יכול לרדת עוד, מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית? לאן עוד זה יכול להידרדר?
תראה, ראינו ולא רחוק, יש עכשיו דיבורים על הכרה במדינה פלסטינית, המדינה 194, ואני כבר שנים רואה את זה ולא רחוק. ויש
זה אסון גדול אגב, ברמה הקונקרטית, ההכרה הזאת של מדינות העולם במדינה שבפועל לא מתקיימת בשטח?
נכון, זה נורא, כי בעצם יש לך מצד אחד ארגון טרור שביצע את הזוועות האלה שאנחנו אסור שנשכח את מה שקרה כאן, ואין לאום שום כוח כלפיו, ויש הניסיון הזה להכיר במדינה בעצם שאין לה את הבסיסים ואת התנאים כדי להכיר בה כמדינה חברה באום.
פרופסור גבריאלה שלו, מי שהייתה שגרירת ישראל לאום, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, אירן, ושנראה ונזכה לימים טובים יותר, ושיחזירו את החטופים הביתה.
אמן, אמן. תודה לך. סטיבן ספילברג, אולי היהודי המפורסם ביותר בעולם, התבטא בפעם הראשונה על אירועי 7 באוקטובר. שלום לכתבנו אלון פרוכטר.
אלן רן.
מה קרה כאן?
אז כן, הלילה באוניברסיטת דרום קליפורניה, שם לפני 30 שנה בדיוק, ספילברג הקים את קרן שואה לאיסוף עדויות של ניצולי שואה מרחבי העולם. שם בעצם ארגנו טקס, מענקת מדליות. אחד הזוכים זה הוא בעצם ספילברג, מדובר בפרס מאוד חשוב ויוקרתי שם בקליפורניה, בלוס אנג'לס. ממש לציון 30 שנה להקמת אותה קרן, שכבר 4 חודשים גם פועלת כאן בישראל ואוספת עדויות של ניצולי טבח 7 באוקטובר.
אז זהו, שספילברג אומנם לא מתבטא, אבל עושה ועושה לא מעט.
נכון, מאז מסתבר יש אתר שלם של עדויות של עשרות אנשים מטבח 7 באוקטובר בעוטף עזה, שזמינות כולם לצפייה גם ביוטיוב של הקרן הזו. הלילה הוא אפילו נושא דברים בקבלת הפרס, ופעם ראשונה ממש מתייחס בקולו למלחמה, ככה זה נשמע.
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. And I am increasingly alarmed that we may be condemned to repeat history, to once again have to fight for the very right to be Jewish. In the face of brutality and persecution, we have always been a resilient...
אז הנה מה שהוא אומר, אני הולך ונהיה מודאג מכך שאנחנו נידונו לחזור על ההיסטוריה שוב, להצטרך להילחם על עצם זכותנו להיות יהודים. זו אמירה מאוד מאוד חזקה, הוא אומר, מול הברוטליות והרדיפה, תמיד היינו אנשים חזקים ורחומים שמבינים את כוחה של האמפתיה. אנו יכולים לזעום מול המעשים המתואבים שבוצעו בידי טרוריסטים של 7 באוקטובר, וגם למחות על הרג נשים וילדים תמימים בעזה. ככה שבעצם האמירה שלו, בכל זאת הוא מתייחס למלחמה שהייתה כאן, אבל בשונה, נניח מג'ונתן גלייזר, שזכה באוסקר, גם הוא על סרט שואה לפני שבועיים, שניסה לעשות איזושהי, הוא פשוט נמנע מהשוואה בין הימים ההם לזמן הזה, וגם אומר בעצם שהיהודים הם עם מלא חמלה, שגם יכול להתייחס למה שקורה בצד השני, מה שהצבא עושה במסגרת המלחמה. הוא לא מגבה את זה ולא מגבה את זה, אבל באמת הוא מדבר במהלך הנאום עצמו גם על גילויי שנאה ואנטישמיות שסטודנטים יהודים חווים בכל ארצות הברית, ממש נתונים שמוכחים של עלייה של 50% בזה. ככה שגם האמירה הזאת של ספילברג מחזקת את הצד שתומך בישראל בארצות הברית, שקצת הולך ונעלם.
היו לא מעט שאלות בנוגע להתבטאויות שלו, ומדוע בעצם הוא לא מדבר? למה לקח לו כל כך הרבה זמן להתייחס לטבח בבני עמו?
אז כמו שאמרת, ספילברג עושה ועושה, מעדיף לעשות מאשר לדבר, אתה יודע. בינתיים מי שראינו שמדברים זה הצד שפחות תומך בנו, כאלה שיותר מבקרים אותנו, כאלה שמשתתפים בהפגנות פרו-פלסטיניות. וכן, הקרן הזאת בכלל, שכבר קיימת 30 שנה, אספה יותר מ-52,000 עדויות של ניצולי שואה בכל העולם, ממש עושה ופועלת כאן עם מפיקים, חברות הפקה פרטיות, שבאמת עוברות בין בתי המלון של המפונים. בעצם, אם אתה שואל אותי, עבודת קודש, הוא באמת אומר את זה גם בתי טקס, שכמו שהעדויות של ניצולי השואה הם כאן כדי לשנות תפיסה ותודעה של חינוך בשביל לדעת מה היה וכשלא יחזור שוב, אותו דבר גם לגבי המלחמה בישראל, גם לגבי הטבח שהיה בעוטף עזה, שידעו מה היה כאן ומול מי אנחנו מתמודדים.
לטובת הדורות הבאים, ובמידה רבה גם לטובתנו, שאולי בזמן אמת לא יכולים להכיל את עוצמת וגודל הזוועות שהתרחשו כאן ב-7 באוקטובר. אנחנו עוד נשמע את העדויות האלה הרבה מאוד שנים. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה לך.
תודה, אירן.
שלום לדוקטור יואב הלר.
שלום רב.
היסטוריון של השואה וגם יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי. תגיד, אנחנו עושים עבודה טובה בשימור זכר יום 7 באוקטובר, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות היום יותר טוב כדי להבטיח שהזיכרון של הימים האלה יישמר גם לדורות הבאים?
ראה, הייתי מפריד את הנושא לשניים, כי אנחנו הרי תוך כדי המלחמה עדיין, ולכן יש פה עניין נרטיבי, איך כבר כרגע מתקבע הנרטיב בעולם של מה היה האירוע הזה, זה אחד, ושתיים, זה מה אנחנו ממש עושים, אתה יודע, לשימור הזיכרון תוך כדי שאנחנו כבר האירועים מתרחשים. בוא רגע נלך לשניהם. נרטיבית, בוא ניקח את החלטת האום אתמול, והיא מבטאת בעיה מאוד קשה. מי שדורש מישראל הפסקת אש, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר את הדבר הבא, חמאס זה ארגון התנגדות לאומי, שעשה את מה שעשה, ישראל מגיבה, וכרגע אני קורא לשני הצדדים להפסקת אש, וחמאס ימשיך להתקיים, וישראל תמשיך להתקיים. זה קריסה נרטיבית עבורנו, כי זה פשוט שקר מוחלט. חמאס הוא ארגון שיש לו מטרה אחת, זה להשמיד אותנו. חמאס אמר כמה ימים אחרי, מרואן עיסא אמר כמה ימים אחרי הטבח.
שמתכוון לעשות את זה שוב ושוב ושוב.
כל אמר זה יהיה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת זה לא הצלחנו, לא השכלנו להעביר לעולם את הנרטיב הזה, שצריך להפריד בין זה שיש סכסוך ישראלי-פלסטיני, שהוא עקוב מדם, אבל הוא פרגמטי, הוא סכסוך על שטח, לבין זה שטבח השביעי באוקטובר, הוא טבח ברמה של ניסיון לרצח עם.
אז בעוד 80 שנה מהיום, מה להערכתך העולם יזכור? יזכור את המלחמה, יזכור את הטענות על פשעים של ישראל, או את הפשעים בפועל של חמאס?
כל שאלה מאוד מאוד מטרידה מה שאתה שואל, כי הרי בשמיני באוקטובר לא היית שואלת את השאלה הזאת.
נכון.
זה היה מאוד
ברור. היה ברור שכולם איתנו, ושאנחנו הצד הפגוע.
לא, מעבר לזה שזה
מאז איתן. אבל מתו לטענת חמאס, 30 אלף פלסטינים, מאזן הכוחות הנומינלי, המספרי, השתנה, וגם הנרטיב ביחד איתו.
נכון, אבל תראה, היום העולם, להבדיל, אבל בכל זאת, בוא ניקח את המשוואה כדי לתרגל אותה. אתה ואני, אבל לא, עזוב אתה ואני, גם באירופה, אפילו בגרמניה, אנחנו לא מדברים על אנשים שמתו בדרזדן. תשמע, דרזדן, אי אפשר לתאר את כמות הגרמנים שמתו שם. אנחנו לא מדברים על בפלישה לאיטליה ובתחת שלטון מוסליני האיטלקים שמתו. אנחנו מדברים, אנחנו בקושי מדברים על ניצולי הפצצה ביפן, על זה כן מדברים יותר.
בסופו של דבר אתה אומר, מי שכותב את ההיסטוריה זה המנצח, המשימה שלנו היא להבטיח שאנחנו המנצחים, כדי שגם נהיה אלה שכותבים את ההיסטוריה, לא?
שני דברים. אחד, חייבים לנצח, אמרת את זה ממש נכון, ולובי, גם בשביל הביטחון וגם כי הנרטיב הוא מאוד חשוב, והנרטיב הוא לא סתם של צדק. הוא זה שישמור על מדינת ישראל, להסביר לאנשים, כל מי שמנסה להשמיד אותנו, נשמיד בחזרה. והדבר השני, זה שאנחנו חייבים עכשיו לעסוק לעומק בעבודת האיסוף הזיכרון, גם דרך בניית ארכיונים, גם דרך היסטוריונים שראינו, גם דרך צילומים, גם להכין לסוף המלחמה בעצם את התשתית כדי להראות לעולם ולעצמנו אגב, מה באמת קרה שם. אסור לנו אגב להתעלם ממה שקורה בעזה עכשיו. אני זה היום כתבתי על זה פוסט, זו טעות להתעלם מזה. כי אני ראיתי את התמונות, תראה, רוב הישראלים לא נחשפים, התמונות הן באמת איומות ונוראות, אנחנו פשוט צריכים להסביר מה שהסבירו במלחמת העולם השנייה. חמאס משתמש בהם כמגן אנושי. אם כולנו צריכים להצטער, אנחנו צריכים להגיד לעולם, ודאי, זה נורא והיום מה שקורה בעזה, יש רק דרך אחת לעצור את זה, אם חמאס ישחרר את החטופים, ואם הוא נכנע. ופה שוב זה חוזר למלחמה, לנרטיב, אבל דווקא אסור להגיד שאנחנו מתעלמים מהסבל העזתי, או לבקר את העולם שהוא מסתכל על הסבל העזתי. פשוט צריך להעביר את זה למגרש של חמאס, ופנימה צריך כל הזמן עכשיו לעבוד על תיעוד, על זיכרון, כי בסוף המלחמה נצטרך להראות את זה לעולם, נצטרך להיות הרבה יותר אפקטיבי.
כיוון שההחשה לא ממתינה 80 שנה, היא כבר מתחילה ממש עכשיו, ההיסטוריה נכתבת ברשתות החברתיות למרבה הצער כרגע. דוקטור יואב הלר, היסטוריון של השואה, יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כן, והתוכנית השעה הבינלאומית. כאמור, השעה הבינלאומית לא תשודר מחר, בגלל השידור מהשטח. אנחנו רוצים לפנות לארצות הברית. במהלך הלילה, אוניית מסע התנגשה בגשר במרילנד, הגשר השלישי בגודלו בארצות הברית. במקום נמשכים מאמצים לאתר ניצולים. שלום לכתבת תחום החוץ רומי פרידמן.
כן, שלום ערן. התקרית הזו מתרחשת בשעה 1:28 שעון מקומי. ספינת מסע שיוצאת מנמל בולטימור בדרכה לסרילנקה, מתנגשת בגשר פרנסיס סקוט קי, באחד מעמודי התמיכה שלו, והגשר פשוט קורס לחלוטין, כשעליו לפחות 7 מכוניות שנפלו נורא. למים, שבתוכן לפחות 7 בני אדם. בעקבות התקרית, מושל מרילנד מכריז על מצב חירום, ובשעות אלו ממש פעולות החילוץ נמשכות, כשהם מחפשים, גם לפי שר התחבורה של מרילנד, עובדי תחזוקה שהיו על הגשר. לפי עדכון אחרון של הרשויות, אנחנו מדברים על 2 ניצולים עד כה שנמשו מהמים. צריך להגיד, המים הם בעומק של 15 מטרים בטמפרטורה של פחות מ-10 מעלות. אחד מהם במצב קשה, והשני, ככל הנראה, לא נפגע. בוא נשמע דברים שאומר מפקד כיבוי האש של בולטימור.
We were able to remove two people from the water. One individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured. However, there was another individual that's been transported to a local trauma center that is in very serious condition.
שני אנשים חולצו מהמים, מספר מפקד מכבי האש ג'יימס וואלאס. אחד מהם סירב להתפנות לבית חולים, ולמעשה לא נפגע. השני פונה למרכז טראומה מקומי במצב קשה מאוד. צריך להגיד ערן גם שהאירוע הזה יכול היה להסתיים אחרת לגמרי. אנחנו מדברים על גשר חשוב ועמוס מאוד, שהוא חלק מהכביש המהיר ההיקפי של בולטימור. רק בשנה שעברה נסעו עליו יותר מ-12 מיליון כלי רכב, ואנחנו מדברים לא רק על תושבי האזור, אלא גם על אלו שנוסעים בין וושינגטון די-סי לניו יורק. אנחנו יודעים שהתקרית כרגע משבשת את התנועה ברחבי בולטימור, וגם מאיימת לשבש משמעותית את העבודה בנמל בולטימור, שנמצא בסמוך לגשר, שזה אחד הנמלים הגדולים של ארצות הברית. כל תנועת האוניות שם נכון לשעה זו מושבתת. נגיד, הגשר נבנה בשנות ה-70 בעלות של כ-140 מיליון דולר, שזה היום שווה ערך ליותר מ-700 מיליון דולר, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק להגיד איך זה קרה, אבל לפי דוח של סוכנות הסייבר האמריקני, הספינה דיווחה כי איבדה את יכולת ההנאה שלה כשהיא יצאה מהנמל, והצוות שם איבד שליטה על הספינה. נגיד באמת שאין ראיות איך עכשיו הפגיעה הייתה מכוונת, כמו שאין ראיות שמדובר באמת באירוע טרור, ה-FBI מעורב בחקירה.
כן, וראש עיריית בולטימור ממש עכשיו מכריז על מצב חירום במדינה בעקבות קריסת הגשר, והתמונות שמגיעות משם, תמונות התרסקות הגשר הארוך הזה, הן פשוט מדהימות. איך קורה דבר כזה שבגלל פגיעה בנקודה אחת של הגשר, למעשה כל הגשר הזה קורס, והסיפור הזה ודאי ייחקר בימים ובשעות הקרובות. רעידת אדמה בענקית התעופה בואינג אחרי רצף של תקלות, ותוך כדי החקירה מודיעים המנכ״ל, היושב ראש ומנהל הזרוע המטוסים המסחריים על פרישתם. המהלך הזה אמור להקל במשהו מהלחץ הגובר על החברה, וגם על הזווית הישראלית. ממשיך לעקוב מלוס אנג'לס, כתבנו יגאל רביד.
Welcome to NBC News Daily. Thank you so much for joining us this Monday. We start right now with a major shakeup at Boeing. Three senior executives, including its CEO Dave Calhoun, they're stepping down.
וזה מה שהעסיק את אמריקה אתמול. דייב קלהון, מנכ"ל בואינג, ואיתו יושב ראש ההנהלה ומנכ"ל זרוע מטוסי הנוסעים, כולם לוקחים אחריות והולכים הביתה. לא מיד, תכף נסביר, אבל לא הייתה ברירה. הציבור והתקשורת דרשו תשובות, חברות התעופה שמפעילות אלפי מטוסי בואינג הפעילו לחץ, רשות התעופה הפדרלית מצידה החלה בחקירות, ואלה חשפו אין ספור כשלים, ולבסוף בוטלו הזמנות של מטוסים חדשים, ומניית בואינג המשיכה להתרסק.
And are you declaring at this time?
Yeah, we'll go ahead and declare an emergency, and I'll give you the numbers when you're ready.
United 26, wake up at that standby. In 2608, I'm ready, sir. I want you to give me a number of personnel. Few remaining in minutes, and then the...
כן, אנחנו מכריזים מצב חירום, מיד אתן לך מספרים, חוזרים לנחיתה בלאס וגאס, אומר קברניט 737 של יונייטד בתחילת החודש, לאחר שאיבד מדחס מנוע. כדי להוסיף שמן למדורה, מודלפות לתקשורת ההקלטות המצמררות והבלתי נגמרות של אירועי בטיחות ותקלות במטוסי בואינג, כ-20 במספר, בחודשיים האחרונים בלבד. הנה עוד אחת.
American 132 heavy, pon, 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 pon. We've got a gear problem. We're going to need to come back around to the airport, and I'd like to get vectors away from the weather.
Maintain 5000, turn right to heading 130.
עכשיו זהו בואינג 787, הדרימליינר המתקדם. הקברניט מכריז על תקלה בגלגלים, מודיע שחוזר לנחיתה בדלאס, ומבקש מהמגדל להרחיקו ממזג אוויר גרוע שעלול להקשות עוד יותר. לזה מצטרפות עדויות נוסעים שחלקם עומדים לתבוע את בואינג ואת חברות התעופה, במיוחד בטיסת אלסקה, שפתחה את רצף התקלות עם הדלת שעפה בגובה 16,000 רגל. שם כועסים במיוחד על בואינג, והרשויות הודיעו לנושאי אותה טיסה כי משפטית הם היו קורבנות לפשע, לא פחות. אז אם היה שם טיוח מכוון, לא בטוח, לא ברור עדיין, למה לא מצליחים למצוא את האנשים שהרכיבו את אותו פתח? כך נשמע היום המנכ"ל המתפטר, דייב קלהון.
Why now?
I've entered my fifth year. At the end of this year, I'll be close to 68 years old. I've always said to the board, and the board has been very prepared, I would give them plenty of notice so that they could understand and plan succession in regular order.
למה עכשיו? אני בן קרוב ל-68 והבטחתי למועצת המנהלים לתת להם זמן לחילופים מסודרים. כלומר, עד סוף השנה הוא עוד כאן, הוא מתכונן לנסות לשקם את מה שהוא יכול, כי בויג היא לא רק ענקית התעופה האמריקנית, אלא גם סמל של כבוד, כבוד בינלאומי לקדמה הטכנולוגית האמריקנית. הם מעסיקים 170 אלף עובדים, לא כולל ספקים, בארצות הברית לבדה. ישנן גם התעשיות הביטחוניות שמייצרות מטוסים מכל הסוגים, מסוקים, טילי אוויר, הרבה. וכן, לבויג קשר הדוק מאוד צבאי ואזרחי עם מדינת ישראל. כל 46 מטוסי חברת אל על הם מתוצרת בואינג, ואתמול נמסר על רכישה של עוד 3 787 דרימליינר.
At Boeing, we believe the best way to prepare children for success is by nurturing their curiosity and enthusiasm for learning and letting the future of our children take flight.
יחסי הציבור של בואינג מבקשים לחנך ילדים לסקרנות, אבל כרגע אלו הם המבוגרים שרוצים לדעת איך ומתי זה יסתיים. 3 מיליון טסים כל יום בארצות הברית. כולנו טסנו, נטוס במטוסי בואינג, וזה כנראה יימשך. אבל זוהי קריאת השכמה, אזהרה, לכך שגם עולם התעופה המודרני לא בטוח מסכנות. ואולי התרבות התאגידית של בואינג באמריקה, ואולי גם ארבאס באירופה. התעשייה הזאת טומנת בחובה גם סכנות שקשורות בבלעדיות התאגידית. תעופה בחקירה מעולם לא הייתה קרובה כל כך. יגאל רביד, לוס אנג'לס.
נשיא קולומביה גוסטבו פטרו אומר אם ישראל לא תעמוד בהחלטת הפסקת האש של האום, ננתק את הקשרים הדיפלומטיים בין המדינות. זו הידיעה שמגיעה ממש בדקות האחרונות מקולומביה. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תומר גד.
שלום.
מה אומר גוסטבו פטרו?
כן, הוא בהודעה מאוד קצרה בטוויטר, הוא פרסם בדיוק את מה שאמרת, במשפט אחד, שאם ישראל לא תכבד את החלטת הפסקת האש שהתקבלה במועצת הביטחון של האום, הוא מנתק את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל.
יחסים שצריך לומר התדרדרו במשך הרבה מאוד זמן.
כן, לא מדובר כאן בהפתעה, הרי בסך הכל בסוף החודש שעבר הוא כבר הצטרף לעמדתו של נשיא ברזיל לולה והשווה את מעשי ישראל במלחמה לשואה והודיע שקולומביה לא תרכוש יותר כלי נשק מישראל, וכמו שאנחנו רואים, מנהיגי השמאל באמריקה הלטינית באמת נוקטים עמדה מאוד מאוד קשה וחריפה כלפי ישראל, כלומר כנראה שמדובר כאן גם באיזשהו ניסיון להזדהות עם העמדה של רוסיה בזירה הבינלאומית, ושוב, קשה להאמין שהדבר יפגע ביחסים בין העמים, בסך הכל העוינות כלפי ישראל היא לא נפוצה כאן ברחובות, אבל מאוד לא נעים לשמוע את הדברים האלה כמובן.
טוב, אנחנו כבר שומעים תגובה של שר החוץ ישראל כץ, שאומר התמיכה של נשיא קולומביה ורוצחי החמאס, שביצעו מעשי טבח ופשעי מין נוראים בתינוקות, נשים ומבוגרים, היא חרפה לעם הקולומביאני. ישראל תמשיך להגן על אזרחיה ולא תיכנע לשום לחצים ואיומים. שתי מדינות שהיו אולי מדינות קרובות מאוד, עם שיתוף פעולה ביטחוני נרחב מאוד, וכל זה משתנה כרגע לפחות תחת הנשיא הזה, אבל מי יודע, אולי עוד ישתנה שם השלטון, וכשמשתנה שלטון אנחנו יודעים שהיחסים גם משתנים ב-180 מעלות. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
ושלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, שלום לך.
שלום אירן.
כן, אנחנו שומעים מתום על הניסיון של הדרום אמריקנים לקרוץ לפוטין, אנחנו שם, איך נאמר, לא להיט, יש אפילו רמיזות שישראל מעורבת בטבח של סוף השבוע במוסקבה.
הרמיזות האלו מופיעות בעיקר באינטרנט, היום הרי לא באמת הופתעת שהעניין היהודי איכשהו יצוץ כשדובר על ה...
במיוחד שנשיא אוקראינה זלנסקי הוא יהודי.
בהחלט כן, והיום מי שמעלה את הנושא הזה לדיון הוא דוברו של ולדימיר פוטין דמיטרי פסקוב. מסיבות העיתונאים שלו כבר אמרנו, הכל מתוזמן, הוא בעצם שואל את עצמו שאלות ועונה עליהן, וזו השאלה שהוא בוחר היום לשאול את עצמו. נשמע? כן, שואל מטריבסקוב, נשמע, או שלא, אתה יודע.
אז הנה, הנה, אנחנו.
ответ на такой вопрос. Допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть как-то связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит все-таки еврей?
Ну, еврей своеобразный там стоит.
כן, שים לב לדו-שיח הזה שנשאל פסקוב, האם בקרמלין באמת מאמינים שדאש עומד מאחורי הפיגוע הזה שהתרחש במוסקבה בהזמנת אוקראינה, כשבעצם בראשות אוקראינה עומד נשיא יהודי. ועומד בריטיר פסקוב, זלנסקי הוא יהודי מיוחד במינו. הוא מגלה סימפתיה ומשיכה לרענות לאומניים של המשטר האוקראיני, בנוגע למהות מוקדם לקבוע.
רעיונות כמו אלה שלא יפציצו אותך למשל, אלה זה סוג של רעיונות לאומניים שמדינות אחרות לא יפציצו.
מה שאמור האזרח הרוסי הפשוט להבין, אם חשבתם שלא יכול להיות שום קשר בין זלנסקי היהודי לבין דאש, טעיתם. זלנסקי הוא יהודי כאמור מיוחד במינו, והכל יכול להיות אצלו. ואירן, אתה יודע, אנחנו כאן בישראל דנים בשאלה מי הוא יהודי מאז הקמת המדינה. הנה עוד כתובת לשאול מי הוא יהודי. בקרמלין יספרו לך טוב מאוד מי הוא יהודי טוב, מי רע ומי מיוחד במינו.
טוב, פה באולפן הזה יושבים לפחות שני יהודים. אלכס נירנבורג, תודה רבה לך.
תודה לך.
כן, לסיום הצהרה של הדווח המיוחד של האום לענייני המזרח התיכון, והוא מפציר במדינות העולם לקיים את ההתחייבויות שלהם ולהטיל אמברגו נשק וסנקציות על ישראל, כך הדווח המיוחד של האום למצב במזרח התיכון. ועד כאן, כן, עד כאן השעה הבינלאומית. אנחנו חותמים עוד מהדורה שערך אמוץ שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ויוסי תנורי. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, מחר משדר מיוחד מאופקים, ואנחנו כאמור נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות, השעה הבינלאומית נמצאת בכל יישומני העסקטים. אתם כמובן מוזמנים להאזין. להתראות.
אתם מאזינים לכאן עסקטים. כאן עסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.